טוב, התחלנו פה בשבוע שעבר בעצם את לב, לב המסע, מסע עם ה', גם עם עין, אבל גם עם ה', ודיברנו פה על חלקה שהוא בעצם מציג, הוא מציג בו את החיפוש, מה שקורא פה לב הורג, את החיפוש שמחפש את יציאת יוצרה, נדמה לי, אם זוכר נכון שדיברנו גם על ה... הבדל בין זה ובין מה שקורה באיש ההלכה, מבחינת איפה מוקד העניין, אבל בכל מקרה, העניין המרכזי פה הוא באמת שהאדם יש איזו משיכה פנימית חווייתית למצוא את הנוחות שכינה בעולם, וכן כמו המודל של שיר השירים, המודל הרומנטי פה חשוב הרבה יותר מאשר המודל ה... מאשר המודל התודעתי או הרציונלי של איש ההלכה. הוא ידבר על זה בצורה קצת יותר חזיתית בהמשך. כבר עכשיו אני אומר ככה ונדמה שכמו זה מופיע יותר מפרש בהמשך. יש בה השפעה רבה מאוד וחזקה מאוד של הכוזרי. כל הזמן, ממי שמדי פעם יציץ בעיות השוליים שאני מדלג אליהם פה, הוא כל הזמן מנסה בעצם להפוך את הרמב״ם מסוג של כוזרי. בגלל קרבתו לרמב״ם, אז הוא כל הזמן אומר שבעצם זה גם הרמב״ם. אבל כשצריך לשכנע מישהו שזה הרמב״ם, זה לא בטוח שזה הרמב״ם, אחרי לא צריך את העיות השוליים הארוכות מאוד האלו. העסק הזה פה מת, כשמעט לפני רגע, במידה רבה יצוג בחזון הכוזרי. ופה מת כמה מילים על הכוזרי. שנייה אם אני מבין אותו נכון, הוא לב הספר או לב ההתמודדות שלו היא לא עם הנצרות ולא עם האסלאם, למרות שהוא מציג את זה ככה כלפי חוץ, נכון? זה בעצם לא נקרא ספר כוזרי, זה נקרא כתב הגנה להגנת הדת המושפלת או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת שהדת המושפלת היא מושפלת לא כלפי האתאיזם או הפילוסופיה, היא מושפלת כלפי האסלאם, נכון? האסלאם וגם האסלאם וגם הנצרות, כל אחד בדרכה בעצם טענו יהדות היא דת רק שהיא מושפלת. וזה נכון שגם פותח בסיפור הזה. אבל בעצם אין לו טיעונים משמעותיים כל כך כלפי האסלאם והנצרות. למה? כי בעצם הוא מציג מודל דתי שבנוי על היסטוריה. הוא בעצם אומר את המפגש עם הקדוש ברוך הוא וגם האימון בתקפותו, הכל בנוי על המפגש תוך ההיסטוריה. לכן הוא, עכשיו בעצם הוא הולך בגבוד זה בעשרת הדיברות, נכון? אחרי שהוא לוקח, שהוצאתיך מארץ מצרים. ובאמת, מי שזוכר, זה בלעזר שם, בעשרת הדיברות, מביא, שאלה אני החבר בידה לוי, למה אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא שבאתי שמיים וארץ, ובגדול אפשר לו ככה, תשובה אחת, זו של אבן עזרא ו... בעקיפין גם של הרמב״ם, שבאמת היה יותר נכון ויותר חכם לכתוב שבראתי שמיים וארץ, אבל זה מסובך, פשוטי עם לא הבינו את זה, בעצם התשובה היא שבשביל החכם השלם בדעתו, זה ביותר נכון לדבר על שבראתי שמיים וארץ, אבל של עמך זה פחות טוב. לעומת זאת, הכוזרים בונה תפיסה, שבעצם המפגש בתוך ההיסטוריה, את הביוגרפיה, או החוויה המשותפת, הרבה יותר חשוב לאדם לא להבין מי בראת השמיים, הרבה יותר חשוב לו להרגיש את העובדה שהיינו ביחד, כן? היינו חווינו את אותן חוויות ביחד, חווינו את עברנו יחד את המדבר הגדול והנערה, נחה, שרה והקרב, וזה זה בעצם, לדעתו, זה כל הרעיון של פרשת מסעי. כאילו, אילו מסעי בני ישראל, מה חשב? אז רש"י שם בתחילת הפרשה אומר, הוא בשם הספרי, כמו אדם, זה כמו אדם שיש איזה חוויות, כמו טיולי שורשים, שאנשים היום לוקחים את הבנים, את הנכדים, לראות איפה הם נלחמו, איפה הם גדלו, איפה הם סבלו, זה בעצם וכך אתה בעצם יוצר קשר בין הדורות. זה בעצם מה שקורה שם פרשת מסעי. הקדוש ברוך הוא עושה מסע שורשים עם ישראל באמצעות פרשת מסעי, והמפגש הביוגרפי הוא בעצם כל הזמן המפגש החשוב. עכשיו, ולכן הכוזרי בעצם אומר, ההוכחה ליהדות היא הוכחה היסטורית. עכשיו, יש איזו בעיה אחת קשה. ברגע שאתה מסתמך על הניסיון ההיסטורי שלך, אז יכול גם הצד השני לבוא עם הניסיון ההיסטורי שלו. ובעצם, יבוא הנוצרי יגיד, בסדר, גם לי יש היסטוריה, וההיסטוריה שלי אין... ברגע שאתה בא עם מסורת מול מסורת, זה מאוד קשה להפריך את זה. וכנה גם מוסלמי.
אז הוא מנסה לשכנע נוצרים להיות יהודים, הוא מנסה לשכנע יהודים להיות יהודים.
יפה, אז עכשיו... אז בעצם יש לו כוזרי, אפשר לומר ככה, יש לו אסטרטגיה כפולה. אני עושה את זה, זה מתכחיים כאלו. אבל הם לא שווים. הוא, מה שמפורסם, את יכול לכל תיכוניסט שעושה בגרות, אז הם יגידו, איך הכוזרי מוכרח ליהדות? אז הולך ככה. היום שזה היה משהו פומבי, היהדות טוענת למתן תורה פומבי, לפני 600 אלף איש, ובעוד שהאסלאם והנצרות בנויים על בעצם זה שבן אדם בודד טוען שהייתה לו את ההתגלות. זה פלוס מינוס, וכמובן, זה מה שפחות או יותר מצפים, זה התשובה, שזה כמה נקודות בבגרות. אבל היא בעייתית, והכוזרי עצמו ידע מזה, מי שיקרא היטב היטב את ה... זה הוא אומר בהמשך, מדובר רק עם הכוזר. כשמדבר עם הנוצרי, ממש בקטעי הפתיחה של הספר, ממש בשעות הראשונות כמעט, בעצם מה שאומר, פחות אומר לו ככה, תשמע, לך יש מסורת, לי יש מסורת, אין טעם מתווכח, זאת אומרת, אין פה בסיס משותף, זאת אומרת, אני יכול להתווכח עם מישהו במדע, כי יש בסיס לוגיקה או רציונליות, המסורת, אין מה להתווכח. אז הוא אומר, אז מה הוא אומר לו? בוא נפלא את כמו חברים. הוא בעצם פחות אומר לו שם, אני אין פה את הסתום בדיוק כרגע מול עיניים, פחות אומר לו, לך יש מסורת שלך, יש מסורת שלי, אין טעם להתווכח, בוא ניתן יד אחד לשני, ניפרד כידידים, ונבין שאין בעצם מצע משותף לדיון. וזה באמת התשובה שלו. אחר כך, בהמשך, מה קורה, וזה מה שאני אומר פה קודם. הכוזר, הוא בעצם מנסה לשכנע את היהודי אפילו, הוא מוכן גם לשכנע את האדם, טבולה רזה. מי שבא, מה כוזר עושה? הוא בעצם אין לו כלום, אז הוא הוא בעצם הולך לשוק לחפש דעת, או לחפש מסורת דתית היסטורית. אז הוא אומר לו, אם כל שאר הדברים הם שווים, אז אני אשכנע אותך יותר, תבוא אליי ולא אליו. אז הוא מבין שהוא יכול, אז אתה יהודי, וגם את הכוזר הוא יכול לשכנע. כי בעצם אומר הכוזר, אם הכל שווה ערך, אתה אין לך לא זה ולא זה ולא זה, אז אתה כבר תקנה את המסורת שלי, כי היא בכל זאת משכנעת. יש את הערך מוסף, או יש את היתרון. אבל הוא מבין, היתרון הזה עומד רק נגד אדם שבא כמו עם דף חלק. היתרון הזה לא יעמוד מי שבא עם מסורת. לכן, הוא באמת לא פונה לנוצרי, או למוסלמי. הוא פונה אך ורק לאדם הריק. ואגב, זה נכון גם להבדיל, זה גם הסיבה, עכשיו, זה כמובן, הוא לא חושב שבגלל זה המסורת שלו צודקת, הוא רק חושב שאנחנו כבר שכנוע להבדיל, תיקחו את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בעצם כל צד בא עם הנרטיב שלו, אין בסיס משותף לדיון. כי אין לך במה לשכנע, הם באים עם נרטיב, עכשיו, שמה?
אין את העובדות בכל זאת
בעיניים,
כל הנרטיבים.
כן, הבעיה נרטיב, מה זה נרטיב בעצם? אתה לוקח כמה עובדות ושוזר אותן איזשהו ראייה או פרשנות. אני יכול לומר, הייתי לפני עשור, קצת פחות, נצחו אותי איזה דיאלוג בין דתי, אבל מסביב, לא מסביב שעוד דתיות, מסביב שעוד פוליטיות, איזה אימאם. עכשיו, אני באתי בהתחלה, אמרתי, תשמעו, כל הרבה מהנתיב שלו, אין טעם, כל אחמד, אמרתי, אין שום טעם, אני אעבוד פה, אני אחזור פה על כל הכוזרי וכל ספר בראשית, ואתה תחזור על כל הקוראן, אז מה? לא, אמת, אחד באיים, השני מדבר באפם, אין איזה שום טעם הריח. אז בואו נדבר איך אפשר פשוט, מתוך הנחה שכל אחד יש לו תפיסה אחרת, איך בכל זאת אפשר להסתדר מאותו לנהל איזה שולחן משותפים, ואז ציטטתם את המשנה, מה זה שיש לבוא כזה שקרא תלמוד, קצת המשנה בתחת במציא ששניים מחזים בתלית, אז מה, כאילו, מה אתה עושה? קודם גבר, אתה עושה יחלוקו, ואיך אתה מנה? בסדר, אוקיי, גמרתי ככה. ובעצם דיברתי על דרכי ניהול סכסוך, לא דיברתי על אני צודק, כולה שלי. כאילו, אמרתי, כשכל אחד אומר, כולה שלי, מה עושים? לא אצטרך להסביר למה כולה שלי. הוא קם, נתן 25 דקות נאום, למה המוסלמים מגיע הכל? ואחרי זה חזרתי עוד פעם על אותו דבר, שאין טעם, כי גם אני יכול לעשות אותו דבר. עוד פעם חוזר, עוד 10 דקות, ואז שפתחו את השעות הקהל, והקהל היה מורבב, חצי יהודי, חצי מוסלמי, אז השאלה הראשונה הייתה, האם אתה מאמין במוחמד, או משהו כזה. אז אמרתי, לא, בתור רב יהודי אורתודוקסי, אני לא מאמין במוחמד, תתפלאו לשמוע. אז באמת לא היה שום, לא היה שום היגיון. ברור שיש עובדות, אבל הבעיה היא, כל אחד מפרש את העובדות, אפילו נוחיותו, או נרצה, כל אחד לוקח את העובדות שנוחות לו. אז זה פחות מה שבידי הלב אומר, אני מאוד מאוד נוצרי. אז הוא אומר, אז הוא יגיד לי, אז מה אם זה פומבי? זה לא מעניין, הוא אומר, שלי הוא מאוחר, שלי יותר מאוחר. שחם יותר פומבי, אבל מוקדם יותר. שלי יותר מאוחר, שלי בא מתוך אחר, יהיה לו מה לומר. אז לכן, בעצם בואו לא נתווכח, אין טעם. עכשיו, איפה כן יש לו טעם? פחות מגמרת, אני לא חושב שלב העניין שלו שם כל כך, מה מאוד מטריד אותו? הפילוסופיה. כי הפילוסופיה, וזה התחלתי בכל זה, הפילוסופיה בעצם יש לה תביעה כלפיו. כי שם יש בסיס משותף. הוא מקבל את הרציונליות. הוא מקבל את החשיבה, את הרציונלית, והפילוסופיה באה, הוא מציגה תמונה מסוימת. זה כמו גם היום. היום, מה קורה? 99 או 98% מהיהודים הדתיים לא מוטרדים מזה שהם צריכים להיות נוצרים או מוסלמים. הם לא חושבים להשתמד. הם כן מוטרדים משל של אתאיזם. והסיבה היא שהאתאיזם בא בשם הרציונליות. והיות שאדם מחויב לרציונליות, אז זה כבר, הוא צריך תשובות ויש לו קושיות, הוא לא רגיד. עזוב אותי, הוא צריך איכשהו לתת עצמו איזשהו מערכת שיכולה להתמודד עם זה. מה שאין כן, הנצרות, אז יכול להיות שהייתי נולד בסקנדינביתי נוצרי, אבל נולדתי בישראל, לכן, אני אומר, כלומר, סוכר ישראלי פלסטיני גם, זה מעניין אותי שיש נרטיב שונה. אני מבין שאין לי מה לשכנע אותם, אבל מבחינת האמת הפנימית שלי זה בכלל לא מעניין אותי, כי אני מאמין לא ב-200% בנרטיב שלי, אז לא מעניין אותי מה שהוא יש של נרטיב אחר, ושאנחנו יוצאים מלחמות ונהרגים, כי אנחנו מאמינים באמת הנרטיבית שלנו, זאת אומרת, אנחנו רק אומר, אין לי דרך לשכנע אותו. וגם בוא, אני לא אומר שתיאורטית, אם מישהו היה נולד באיזושהי חברה אחרת, היה גדל עם מסורת אחרת, אבל אנחנו נולדנו יהודים, עם המסורת הזאת, אז אנחנו לא מוטרדים ממסורת אחרות. כן מודדים משאלות שקשורות לדת טבעית או לרציונליות. וזה כזה אותו דבר. בעצם החלק כזה, שמות אתה מרגיש את המתח ואת ההתמודדות המעמיקה ביותר, זה במאמר רביעי. כי שם הוא חוזר, הוא פותח לדיון מחודש את כל שאלת הפילוסופיה מול הדת ההיסטורית. ושם הוא בונה, ששם הוא מסביר את ההבדל בין... שם בעצם הוא מרגיש ששם הוא צריך מענה. כי הוא מרגיש שיש שם עוצמה, ומרגישים את זה שהוא מרגיש שיש שם עוצמה. עכשיו, ומה בעצם תמצית העמדה שלו? וזה מה שבעצם קרשו לי לקשתם משם. תמצית העמדה שלו היא בעצם כזאת. ש... פשוט הבחנה בין... אולי לפני שאני אגדיר את הפרקסיטה, אבל ניכר שמנקודה אחת שהוא מעלה, שהיא מעבירה את זה היטב. הוא שואל את עצמו שם מאוד מעניינת. הוא שואל, איזה מטאפורות התנ"ך משתמש בשביל לדבר אלוקים? בסופו של דבר, לדעת מחשב התפיס הרבה. אז צריך להשתמש במטאפורות, ובאנלוגיות, ובאליגוריות. אז אני שואל, מה התנ"ך משתמש? והתשובה היא בהאנשה. בין אם זה הדוד והרעיה, או החתן והכלה, ובין אם זה האבא והבן, כי בין אם זה בנים אתם השם לוקחם, או בנים בכל ישראל, ובין אם זה כאמור, סוסים תלכה יססייך אלוקייך, וכן הלאה וכן הלאה. למה? יש לי הצעה ביתה טובה. זאת הצעה כמובן שהוא שואב אותה מדתות אחרות. הוא אומר, נשמש באור. וזו מטאפורה מאוד מקובלת בעולמות דתיים אחרים. למה האור הוא הדבר המופשט ביותר המוכר לנו. זאת אומרת, הוא מופשט מאוד, כמעט, ובכל זאת אנחנו מזהים אותו. אני מעבר לאור אני לא יכול לזהות שום דבר, אבל זה אנחנו עדיין מזהים אותו שהוא נורא מופשט. זה עוד הוא כותב לפני, קרני אור וגלי אור וכל דבר, אבל הוא אומר, זה דבר מופשט. והאמת היא שבתנ״ך זה כמעט לא מופיע, באמת. יש אולי פסוק אחד שככה אפשר לראות אותו, וזה אותי אור כסלמה. ויש עוד פסוק, באמת, שמי שמעוניין ומאוד מיסטיקה יכול להתעלות בו. זאת אומרת, כשב בחושך, השם אור לי. אבל פשוטו של מקרה שמסתם, אחרי שהוא עוזר לי, באמת, הוא מעודד אותי וכדומה. זאת אומרת, אני בחושך, אני מרגיש מצוקה, אז הוא מעודד אותי, אבל... אחרי אז כמעט ופסוק, אז אולי פסוק וחצי. וזה לעומת השימוש המסיבי כאילו בהנשה, שאומר, מה הולך פה? אומר, האמת, האור יותר מדויק, יותר מביע, עד כמה שאנחנו מבינים, יותר מביע את המהות האלוקית. לעומת זאת, ההנשה היא מאוד גס, זאת אומרת, היא מאוד גסה, היא מאוד לא... אז הוא אומר, הכל טוב ויפה. אלא מה? שהאדם... שהחוויה הדתית, לב החוויה הדתית, זה בעצם הרגש. או, מה זה אחרת? לב הפעולה הדתית, זאת החוויה הדתית. וחוויה הדתית, אתה יכול לחוות כלפי אנשים. אני יכול לדבר מה זה שאבא מברך בן. אני יכול לדבר מה זה שאבא כועס על ילד. אני יכול לדבר מה זה שכי ולוך בנייך, כי ולוך בתואי ולוך בנייך, וזו סכנה קרה, יש לסייך אלוקייך. זה מדבר לאדם, הוא מבין את הרגש, הוא מבין את החוויה, הוא מבין את ההתעלות, וכנל שם אמרת, הוא מבין את הבגידה, כשאנחנו מדברים על בגוד היהודה, ועד זנית רעים רבים בשוב אליי, כל זה מובן. מה שלא מובן, האור, אין לך מערכת יחסים איתו, אין לך... זה בעצם מה שהוא אומר, מה שמבחינתי זה בעצם העולם הדתי, זה עולם החווייתי, מערכת היחסים. זו פחות או יותר הקביעה שלו. ואז הוא בעצם אומר, מה שכל מה שהפילוסופיה מציעה, היא לא מציעה שום דבר חווייתי, היא כל מציעה, הוא בעצם הופך את הקדוש ברוך הוא כמניע ראשון. מבחינתו, כאילו, זה 500 שנה אחריו, באמת שאחריו בא פסקל ואמר שמה זה המיני הראשון הפילוסופי שאלוקים נתן בעיטה לכדור שנקרא את העולם וזהו, מאז הוא מסתובב לבד מעצמו. וזה בעצמו שזה ההבחנה שלו בין אלוקי אברהם לאלוהי אריסטו, שזה לא רק מי, הנקודה שלו היא שזה אריסטו, הקדוש ברוך הוא גורם בטבע. יש כוח הכובד, ויש את האלקטרומגנטיות, וכל מיני דברים שאריסטו לא הכיר, ויש מיני הראשון. פשוט לא יודע, צריך את אלוקים בתור גורם שמפעיל את הטבע. זה לא מעניין אותי, אני לא צריך את אלוקים, הדת הטבעית נותנת לי את אלוקים, שבעצם כמו המניע הראשון, האמת, כוח פיזיקלי, הוא בעצם אומר, עכשיו, זה דבר מעניין, את, אם נתחו לכתבי אריסטו, תראו שאריסטו מביא פעמיים את ההוכחה למציאות אלוקים, או מדבר על מציאות אלוקים. בספר האחרון של הפיזיקה, הוא בספר הראשון של המטאפיזיקה. כי באיזשהו מקום, הוא בית תורת האלוקים, כי גורם פיזיקלי באמת. עכשיו, וכמובן בתור איזה, הכוזרי לפחות טוען שהוא אותו בתור גורם בתוכו, נגיד. בניגוד למשל לרמב"ן, שמדבר על זה שהוא מחדש בתורה בכל מקום במעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא עומד בחוץ, והוא מחליט שהוא מעוניין בעולם. אז לכן הכוזרי אומר, אלוהי אריסטו, אי אפשר מת. זה כמו את הסרט בקשר, או זה כמו כוח הכובד. זה לא, זה מציאות בעולם, צריך להכיר במציאות הזאת, לא להכחיש אותה, אבל זה לא עולם דתי. עולם הדתי זה היכולת החווייתית להסתכל בעיניים, להתחבק, לדבר, לכעוס, לאהוב, וכן הלאה וכן הלאה. וזה דעתו, בעצם הבשורה של אלוקי אברהם, והוא מלביש את זה על הצמד אלוקים לעומת י' כ' ו' כ'. ששם י' כ' ו' כ' לדעתו, הוא, את השם המפורש, הוא בעצם שם פרטי. אני אומר זאת כי ברמב״ם זה כנראה לא, הרמב״ם אומנם כותב שאי אפשר לדעת שום דבר, כל תוארים שליליים, אי אפשר לדעת שום דבר. אבל הרמב״ם בעצם אומר שמיטב הבנתו עד כמה שהוא לא יודע וכולי וכולי וכולי, והוא בעצם חושב ששם מתקיבב כנראה סוג של תואר, הוא אומר. זאת אומרת, אני יכול לדבר על חנון ורחום, גדול, גיבור ונורא, אני יכול לדבר, ואז מה? השם המפורש הוא כנראה התואר שהכי עקרוני. זאת אומרת, זה עצם ההוויה. נכון, אז לכן הוא מתחיל משנה תורה, יסוד היסודות ומוד החוכמות, תדע שיש שם מצוי ראשון, הוא כאן נמצא מכוחו. אז בעצם זה סוג של תואר, הוא תיאור הפעולות האלוקיות, זה רק הפעולה הכי בסיסית. ככה משנה. אבל כוזרי אומר לא, כוזרי אומר, כל השאר זה תוארים. אלוקים זה משהו חזק, שהוא מושה, שהוא שופט, שהוא שליט. חנון ורחום אומר שהוא אומר שהוא מרחם עלינו וכן הלאה, אבל י' כ' ו' כמו זה שם פרטי, כאילו זה כמו אני יכול להגיד עליך גיבור, חכם, עשיר, זה כל איזה תוארים, אבל השם הפרטי שלך הוא לא משום דבר חוץ מהעובדה שאתה זה אתה. זאת אומרת השם הפרטי הוא זהות, אין בו שום הבנה או תובנה. כאילו אם תגידו לי שיש איזה דוד, אני לא יודע שום דבר חוץ מהזהות שלו. לא יודע אם הוא, אם כדאי להתעסק איתו, לא כדאי להתעסק איתו, לא יודע אם הוא חכם, אם הוא טיפש, אם הוא עשיר, אם הוא עני, וכן הלאה. וזה, אבל מה זה כן ייתן? מערכת יחסים. וזה מה שאומר, זכן, י' כ' ו' הוא מיוחד עם ישראל, ולכן אצלו הנבואה היא בעצם חוויה דתית הבסיסית, ואגב, הוא גם מדגיש, אם כי אנחנו מדברים גם את התפילה. כי הנבואה והתפילה הם שני צדדים שאותו מטבע. דהיינו התקשורת, המערכת היחסים. לכן אצלו הנבואה היא דבר עקרוני, עקרוני מאוד אפילו, בגלל שהנבואה היא מאפשרת את כמוד, את ניהול מערכת היחסים. ובאיזשהו מקום, ורב סובייצ'יק, למשל, יכתוב את זה מפורש אחרי זה מי שהאמונה, אבל זה סך הכל יושב על כוזרי, הנבואה היא לא חשובה רק בגלל שניתנת להתכנים. כי אני לא יודע, אומרת, כאילו, יוצא מלחמה נגד סיחון ואוג, לא יוצא מלחמה נגד סיחון ואוג. זה הדבר הטריוויאלי. הדבר החשוב ביותר זה עצם העובדה, מה שאמר אומר, מסודי הדעת, לדע שכן מנבא את בני האדם. עצם התקשורת. זה כמו ילד בקשר הורים שלו, או כמו שאני מפריד אשתי בעבודה מדי יום, לא כי באמת צריך לדעת מה לקרוא במקול, אני פשוט רוצה לדבר איתה. אתה פשוט רוצה להרגיש את הקשר. אז מה שהמיטל קרה פרה, אבל בעצם ילד יישאר בית אל ההורים שלו, זה לא תמיד כי הוא באמת צריך את העיצה, אלא הוא פשוט רוצה לשמוע את הכל ולהרגיש שהיינו בקשר. אז זה בעצם מה שקורה גם עם הנבואה והתפילה, באמת. פחות חשוב, כדור שהוא ייתן לך את הישמעת התפילה שלך, יותר חשוב, פחות חשוב הוא יענה על הבקשה שלך, יותר חשוב, עצם יכול לפנות אליו וכולי וכולי. ובעצם מה שביטה לוי, וזה הוא בונה בעצם בחצי הראשון, או בעצם לאורך כל המאמר הרביעי, שעולמו הדתי של יהודי איננו עולם של, איננו עולם של, איך קוראים לזה, איננו עולם של ידע, כי הרעיון זה לא להגיע לידיעת השם, זה הגיע להתחברות, לחוויה וכן הלאה. זה מרת, זה בעצם הקו שהוא מוביל לאורך הדרך. עכשיו, איש האמונה, סליחה, כשאתה משם, יצוק לאורך הדרך באותו קו. הוא בעצם בנוי על שמה שמחפשים באופן בסיסי, אגב, גם איש האמונה, בנוי על זה שחוויה דתית היא בחיפוש, ואחרי זה מיישר השירים. שיר השירים כמובן יושב כמו כפה ליד על תפיסת ריאה, זה מה שמעתי קודם, שהוא אומר, אני לא רוצה לדבר על אור, אני רוצה לדבר על הזוגיות, על מערכות יחסים למיניהם. טוב, עכשיו, אגב, הוא כותב את זה באיש האמונה שחור, פחות שחור בלבן, תסתכלו שם בהערה 21 נדמה לי. הוא כותב שם שאמת, השבחנה הזו כבר פותחה את דבילה לוי, וזה זה בבסיס ההבדל שבין י' כ' ו' כ' לשם אלוקים, וכמובן הוא מאוד מושפע, כשהוא עושה, הוא מנסה פשוט גם את הרמב״ם משוך פנימה לתוך לתוך השיאה הזו. טוב, זה תקראו את החיות לבד אם זה מצליח או לא. אוקיי, יש לי אחת. אני קורא פה בעמוד 122, בהערה שם, בשורה החמישית או השישית. כל ספרי התורה הנביאים מלאים הם התיאורי אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. ולא אהבה כי אהבך השם אלוקיך, רק באבותיך אשר השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם. עושה שבאת יתום אמנה, ואוהב גיאו לתת ללכם ושימנה, וכל אתם מוצא מחפשם ושיים, ואהבתו וחלמתו, ואהבתי אתכם מהשם, ואהבתי יעקב. אחרי מכלל נקבע בברכת קריאת שם פותח באהבת העולם ובאהבה רבה וכתובים בעובר אוהב עמו ישראל. ברכת קדושת היום שתוכנה בכלל ישראל נטבעה במטבע אהבה. תוכנת מכל העמים, אהבת אותם ונצית בנו, עם אהבה בתהילה, גם השגחה בתהילה, ואם אין בתהילה בכלל ישראל, אמיתו של דבר מתת הרחמים, מתת אהבה בעצמה, רחמך השם חזקי, אהבה מתוקמת עם אונקלוס במילת רחמים, ואהבת את השם ככה ותרחם. אוקיי, אחרי זה הוא כבר עובר פה באמת, כמובן, לטעון שזה גם עמדת הרמב״ם. נכון, זה ודאי עמדתו, שאהבת השם וכולי, זה לב החוויה, זה לב העולם הדתי, או את החוויה, חוויית האהבה, היא בעצם לב העולם הדתי. אוקיי, עכשיו נעבור איך עושים את זה. אני פה עכשיו עמוד 120, פה יש קטע מאוד מאוד מעניין ושמפתיע למדי אפילו, גם עורר שאלות פשוטות. אין לך פיית סתרים במציאות טבע ורוח, שנדעת האדם הומד או דם מצד תוכן פשפשת בה. אוקיי, אז לפני שנדבר על המשך הקטע, רק איזו הערה פה שהיא די חשובה. מה כך אמת? הספרות הרומנטית, כשאומר הספרות הרומנטית, אני לא מתכוון אהבת גבר לאישה דווקא, אני מתכוון התנועה הרומנטית של תחילת המאה ה-19 בתרבות המערבית, שבעיקר מסתובב מסביב לטבע. זאת אומרת, הספרות הרומנטית בעיקר, זאת אומרת כך, היא בעיקר חיפשה את הרוח בתוך עולם הטבע. זאת אומרת, שאמר, צריך לחפש לסמה, זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים, חיפשו את החוויה, את ה... וחיפשו בדיוק את הנקודות האלו, ולא את הצד המופשט, תיאולוגי, פילוסופי. עכשיו, הספרות הזאת, מי שיקרא אותה יראה שהיא משתמשת המון, לפחות בביטויים האמנותיים שלה, המון ב... היא בעצם במושגים שקשורים למסתורין, היה מסתורין, גם אפילו הניחוח שלה, זאת אומרת, היא כאילו מסתירה משהו, מסתורין בעצם היא דבר ש... אתה יודע בדיוק מה מסתתר שם, זאת אומרת, הסתר, מסתורי, יסוד, זה רמה אחת, המילים האלה מופיעים כל הזמן אותו קודם, אתם כל הזמן משתמשים במילים מהסוג הזה, ענן, כי בתוך הענן אתה לא יודע מה בעצם ערפל, כי בתוך כל הדברים הללו אתה לא יודע מה בעצם מסתתר, זה יוצא איזה מסך, לעומת, וגם מסתכלים על הציורים של אמנות, יש הרבה מאוד ערפל. זאת אומרת, ערפל ותנועה. זה לא תמונות שכאילו הכל ברור וגלוי, אלא באמת ליצור תנועה וליצור ערפל, כאילו הכל כמו... עכשיו, ויש מקום, הרציונליות, תפקידה, כאילו, לפשט. כאילו, פסוע סמלה, דברים המחוברים כסמלה. היא מפשיטה. ואם יש איזו תופעה מסתורית או לא ברורה, אז אתה עושה הכללה רציונלית. ואז ההכללה מאפשרת לפשט. אתה מפשט. אתה יוצא הכללה, ואז ההחלטה פורסת את הדבר בפניך. לעומת זאת, האדם, שכמובן, ברמה החווייתית, הדברים הם לא... אי אפשר את ההכללות. כל אדם הוא עולם בפני עצמו. כל אחד מסתתרים בו... כי מי יושב, אלן בסתר, זה סוג השפה, יושב בסתר עליון, בצל, שקה יתלונן, וביטויים מהסוג הנעל, הם בעצם מבטאים את התפיסה הזאת. עכשיו, שימו לב גם פה, אין לך פינת סתרים, אין לך את זה כמה פעמים בלאורך הדפים האלו, הוא כל הזמן, אני חושב בצורה ביתי מודעת, אבל כל הזמן הוא משתמש בביטויים האלה, תראה אפילו שתי שעות למעלה יותר. בגעגועים חסומי הפעמים ברוח אדם, באקסטזה המסתורית שבעלי הסוד, אז אין לך פינת סתרים במציאות טבע ורוח, שאין תודעת האדם החומה אל דודה, מציצה לתוכה ומפשפשת בה. הביטויים האלו, פינות סתרים, שאתה מציץ, אתה לא, אתה תמיד מזה, זה לא שאתה פותח את האור, מדליק את האור ורואה את הכל פשוט וברור ואתה שהוא הכרעה אוניברסלית שאתה ניתוח רציונלי. אתה מציץ תוך איזושהי פינה ותודעת האדם ההומה. חשבה רציונלית לא אמורה להיות בנייה על הומה לדודה. ההומה לדודה היא מערפלת קצת את ה... יכול להיות הרציונות, נכון? האהבה היא בעצם קצת מטושטשת, היא מטשטשת את ה... כאילו, מים בבים, לא, באמת, אם יתאי שכל הום ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, כן? מים יכול להיות את האהבה, ויש מסורת ספרותית ארוכה, מספרות המערב שמשווה את האוהב לשוטה. כי הוא לא מפעיל שום שיקודה, באמת, הוא שיקור מאהבה, הוא לא מפעיל שום... שום שיקול דעת, וזה בעצם הפסוקים של בסוף של השירים. תגיד שאת קולום ביתה באהבה, בוז יבוזו לו, כי הוא לא מפעיל שיקול דעת. אז הארציונליים יבוזו לו. אוקיי, עכשיו נמשיך פה. מתחכה עם צדי טרנסידנטיות, מדגים מפעם לפעם בארץ צייה וצלמוות. אין בקשות קמיעה רומנית של פליטי החינות היומיומית החדגונית, נטועה בקרקע תעודת תרבות הכל. אוקיי, פה עושה זה מהלך מעניין. הוא בא ואומר כך, שהאדם מחפש איזו רוח אלוקית בתוך ההוויה כל הזמן. יש את ההוויה המוכרת לנו, פיזיקלית, הפיזיקה בחוץ, הוא מחפש בתוך זה להרגיש איזושהי חוויה של ישות אישית. זאת אומרת, במקרה הזה, זאת אומרת, כאילו הקדושה או נוחות שכינה מתבטא באיזשהו רוח. הוא לא רוצה שזה יהיה שולחן או קיר, באמת, הוא רוצה שיהיה באמת איזה רוח, באמת, רוח אלוקים מרחבת פני המים. זה לא מים, זה רוח שאתה מסתכל על איזה הר, אתה מסתכל על איזה הר מרשים, את קמאי, אז אתה אמור לחוש את הרוח שמאחוריה. לא לראות סתם את ה... לנסות לעשות את המשוואות שבאמת... כי איש הלכה, זה מה שדיברנו בשבוע שעבר, אני מדבר תל המתלקט. הפיזיקה יחשב, מה תהיה זווית הפגיעה, אם מטוס ייכנס בהר, מה תהיה קצת הפגיעה. אבל המשורר יחשוב על רוח, בגמר בחולין יש דבר מעניין, אמור דברת שם שעובד עבודה זרה לא עושה את ההר, נכון? משתחווה להר, הוא לא עושה אותו בענה, על הערים, על הערים אלוהיהם ולא הערים אלוהיהם. אז אי אפשר לעשות הר בהנאה. מהגמר ברייתא שסותרת את זה, לא קשיא, הנשתחווה להר, הנשתחווה לגדה דהר. גדה דהר, זאת אומרת המזל, זה בעצם כל הכוחות הרוחניים, פגניים, שבעצם מסתתרים שם בתוככי הטבע. ועכשיו, זה מה שהוא בעצם מדבר פה, צו וצל מוות, זה בעצם העולם הפיזיקלי המשוואתי. הוא מדבר על זה בהמשך בהרחבה. הוא מחפש כמו להכניס לתוך זה התחושה החווייתית. אלא, שפה הנקודה החשובה פה, הוא אומר כך, אין בקשה זו קביעה רומנטית בפתח חילות, זה לא אדם שפשוט מרגיש שהוא צריך לברוח מעולם שיותר מדי נוקשה ורציונלי, זה לא כאילו הרציונליות חונקת את האדם ולכן הוא בורח לתוך עולם חווייתי. נטועי בקרקע תודה, ופה מילה חשוב פה זה מילה תודעה, תודעת דמות הכללית, הוא בעצם מנסה, הוא בעצם טוען שזה מובנה במציאות, ודווקא המציאות שמגיע אליה דרך התודעה. זה לא כאילו יש עולם שהוא עולם תודעתי, צייה בצד מוות, יש עולם רומנטי שהוא אנטיתזה. הוא רואה את הדברים באיזשהו כמו כשלובים, שדווקא התודעה של האדם, מה שקורה פה, תודעת התרבות הכללית, התרבות עצמה אמורה להביא את האדם לתחושה שבתוך הטבע יש איזשהו רוח, איזשהו חווייתיות, זה לא כמו כאילו, יש את אלו שנשבר להם והם עושים איזה משבר כי הרציונליות היא חזקה מדי, ואז הם חושבים איזה אנטי, זה בעצם נובע מתוך התרבות הכללית, בואו נראה הלאה. עכשיו פה המשפטים המאוד מעניינים, בשר ודם הורג להיחלץ מהמצר של עולם מוגבל ומותנה, לצאת מרחביה על סופי ובלתי תלוי. חיפוש הוא פעולת ההתנשאות העל עצמית, טרנסצנדנטית עצמית בעצם, שהיא בעצמה תמצית של עלייה תרבותית של האדם. מה שהוא אומר פה, אם אני מבין נכון, זה דבר די מפתיע ודי. אם אני שואל, נניח עד עכשיו דיברנו על כוזרי, דיברנו על התפיסה שהוא מציג פה וכדומה, למה אני בעצם מגיע? אני בעצם מגיע לתפיסה, למה אדם אמור להרגיש ולחוות את זה? אז התשובה היא, בגלל, תראו, למה אדם רוצה להתחתן? כי הוא אוהב את הבחורה, נכון? למה אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא? כי הוא אוהב אותו. פשוט באשר הוא. מה הוא כותב כאן? פה הוא כותב משהו אחר. פה הוא כותב שאדם עושה את זה בשביל אישיותו. זה כמו להגיד, למה אני מתחתן? כדי זה שיהיה לי בת זוג, הנתינה תשפע, זה יאפשר לי להשפיע מרוב טובי, ואני ארגיש את השפע, והשפע הזה הוא זה שיאפשר לי בעצם לבוא לידי ביטוי עצמי או להתפתח מבחינה אישית. זה נכון שזה קורה בנישואים. זה בהחלט נכון שאם אדם נהיה הורה, אם אדם נהיה הורה, אז בסופו של דבר, כוחות הנתינה שבו מגדלים אותו, מאדירים אותו, מעמיקים אותו, הוא בהחלט נהיה אדם טוב יותר ומשפיע יותר. זה לא הסיבה שאדם בהכרח, זה לא מה שהיינו מגדירים כמהות ההורות, וכנ"ל גם בנישואין, זה לא רק כי אני רוצה שאישותי תתרחב. עכשיו האמת היא שזה גם. אדם מוליד גם כי הוא רוצה המשך, גם כי הוא רוצה את ההרחבה של עצמו. אדם מוליד כי הוא באמת רוצה לתת. אדם מתחתן כי הוא רוצה לבנות, להקים בית, הוא רוצה לעשות קידוש בלי שבת, השולחן שלו ולא לשמוע את אבא שלו. הוא רוצה, אומרת, הוא רוצה שיהיה כוחות נתינה, אבל גם, אבל זה לא רק זה. עכשיו, פה הוא בעצם מצייר את החברת דתית, קצת באה לנות על צורך האדם. הוא בעצם מכה ככה. בשר ודם הורג להיחלץ מן המיצר של המוגבל ומוצנה, לצאת מרחביה על סופי ובלתי תלוי. הוא לא בא ואומר, האדם, פשוט מאוד, כשבור, אומר, האדם אוהב את הקדוש ברוך הוא בא שהוא. או האדם, הקדוש ברוך הוא יצר את זה שאדם יאהב אותו. כי הקדוש ברוך הוא תכנת את האדם שאוהב אותו. אני יכול לומר, הקדוש ברוך הוא תכנת את הגבר שאוהב את הנקבה, ואת הנקבה שאוהב את הגבר. הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא תכנת את ה... הוא בעצם כותב, האדם מרגיש חנוק או מאוים במציאות סופית. זאת אומרת, התפיסה שבסופו של דבר תגיע לקבר ותהיה איזה רכב, הוא רואה את זה כלוחץ את האדם, מביא אותו למציאות שמעין כשקוהלת, כי עובר להביא מהכל הבן אמר קוהלת, בגלל שמי יודע, בנפש אדם אולי למעלה, בנפש הבאמה יורדת היא למטה, ומקרה אחד יקרה את כולם, לחכם ולהקסים, מקרה אחד יקרה את כולם, אז אמרתי, אני אסתוב ממנו הנפל וכו'. התפיסה שבעצם בסוף אתה גומר בתוך ארבע מאות של קבר, אז אין תוחלת, אין טעם לחיים, אז האדם רוצה לפרוץ את המיצר הזה. והוא רוצה להרגיש שהוא לא מוגבל. הוא רוצה להרגיש שהוא מסוגל לפרוץ את הסופיות, אז בשם כך הוא צריך להתחבר לגורם נצחי. כן.
זה לא בדיוק הפוך מהמשפט שאמרנו מקודם, שאדם לא מחפש לברוח מעולם החילוני היום יומי וחד בני?
לא, מה זה כך? הוא לא רואה את זה כ... הוא לא רואה את זה כבריחה. כאילו בריחה במובן הזה, מה זה אדם שבורח? זאת אומרת, יש קרב, או יש מציאות, יש לך התמודדות, תתמודד מולה, תסתדר עם זה, תשלים, לברוח זה פשוט אומרת, בהלה, לזרוק הכל ולברוח. אז אם זה קרב, אני מפחד מהכדורים, מהמוות, או מהעינויים, אני בורח. אם זו, אני יודע מה, אם אדם איזו מציאות בין אישית, בעייתית, הוא לא מסתדר עם מישהו או מישהי, אז הוא פשוט בורח מהמקום. זה אומר, לא, זה לא כאילו, זה לא נגיד, אחד לא יודע להסתדר בקרב, אז הוא נהיה פליט, הוא בורח. או אחד לא יודע להסתדר עם בני אדם, אז הוא בורח מהם. נגיד, לא יודע מה, הסתבכתי בית ספר, אז מה הפתרון שלי לברוח? זה פעולה שבעצם לא... זה מה שאני רוצה להגיד. הריצה או השאיפה לעבר החוויה היא לא בגלל שבאמת האמת והעולם האמיתי זה העולם התודעתי הפיזיקלי, רק שאנשים קשה להם עם זה, אז הם בוכים. אלא הוא רואה את זה כמשהו שטבוע בתוך העולם. אני חושב שהוא ברא עולם פיזיקלי מוצנה, והוא ברא מצד שני אדם עם רוח שמנסה להתנסה מעל הזה, אז בעצם הקדוש ברוך הוא הכניס לתוך מרקם העולם את הצורך למצוא איזשהו מענה מחוץ לעולם. אז העובדה, מחיות יש בעצם ככה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא גם ברא אדם, והעולם סוגר על האדם, אז הוא צריך לתת לו בתוך המערכת איזשהו מפלט ואיזשהו דרך לטפס מחוץ לסופיות הזאת. אז לכן זה נטוע לדעתו בתודעה הבסיסית הזאת. זאת התודעה של העולם הזה, איך שהוא נברא והוגדר. זה לא בריחה או איזו אנומליה או סטייה. אבל הוא בהחלט כן רואה את הבעיה הזאת כבעיה ש... כי בעיה אומרת שהיא קיימת, אתה כן רוצה לברוח. מה? לא. זה לשון לדבר את התאולות. אז מבחינה זו הוא רואה את זה כמשהו, הבריחה היא מהסופיות. עכשיו, איך אתה משיג את זה? בכל מיני דרכים. צריך לומר זה ככה, היום של עולם הפיזיקלי, עולם החומר, הוא סופי, אין דרך להשיג את הסופיות, אין דרך לפרוץ את המצר הזה, אלא בהתעללות בגורם לא חומרי. זה עכשיו מה שאני, בתרבות הכללית, אז הרבה פעמים יגידו לך, תכתוב שירה, תצייר אמנות. למה? כי אחרי ששייקספיר מת, בכל זאת השירים שלו קיימים, כי זה אידאות. הוא כותב את זה הרבה, אגב, ששייקספיר נורא אותה מהבעיה הזאת. זה בעיה שמעסיקה אותו הימין והשמאל, וזה בעצם פתרון שלו. שכאילו, הגוף שלי ילך לקבר, אבל התירה שלי, או אומרת, האמנות שלי תישאר. כן, אז דווינצ'י כבר 500 שנה בקבר, אבל האמנות שלו, אז אנשים עדיין, היא חיה, היא אומרת, זה מה שחזל יגידו בעברית אחרת, צדיקים במיטתם קרויים חיים. כי עדיין השפתיים מדוות בקבר, כי האידאות קיימות. וזה, עכשיו, פה הוא מדבר לא על האידאות האמנותיות, וגם לא על התורה, פה הוא מדבר ממש להתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, במשיך להגיד, יש דרכים שונות לעשות את זה. תורה היא אחת מהן. אבל הוא בעצם אומר ככה שפרט התנסות על עצמית, בסוף אדם הורג לחץ מהמצר, שהוא מוגבל ומותן, ולצאת מרחביה על סופי, ובידי תלוי. חיפוש זו הוא פעולת התנסות על עצמית, שהיא בעצם תמציתה של עלייה תרבותית של האדם. זה כמו אומרת, זה מעניין ומפתיע, כי בסופו של דבר זה ממקם את החוויה הדתית באיזה צורך אנושי. אז אמנם אני יכול, אני מבין שזה צורך אנושי שהקדוש ברוך הוא יצר. אבל בסופו של דבר זה מאוד שונה, למשל מהתפיסה של עבד ל... כשאדם הוא עבד הקדוש ברוך הוא, כי אז בעצם הוא משועבד, הוא לא, זה לא הצורך שלי, זה הצורך של האדון. ואפילו, כמו שאומרים, זה גם משהו נגד התפיסה, התפיסה הרומנטית פשוט אומרת, אתה רוצה להתחבר, כי אתה רוצה להתחבר. זה לא, אז כמו נכון, החתונה נותנת הרבה פעמים תוספת עוצמה, והיא הופכת לך לאדם, אבל זה לא בהכרח החוויה המרכזית שלה. המרכזית פשוט שני אנשים שאוהבים אחד את השני, כאילו שתי נשמות שמרגישות שהן תואמות כמו שני חתיכות של פאזל. הוא לא בונה את זה פה על דבר כזה. כאילו, אני נצטרך זוכרת, כאילו, יכול לומר, האדם הוא חלק אלוקא ממעל. או כמו שחזר אומרים, למה האדם רוצה להתחתן? כי הוא חזר על צלע שלו. אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז האדם כאילו שואף חזרה לקום מחצבתו. פה מתאר את זה קצת אחר, מתאר את זה כאדם שואף לקיום תמידי. בנקודה אחת, זה מאוד תואם את איש ההלכה. גם שם התפיסה, ומי שכבר הזכר את זה, איש ההלכה מאוד מחפש ליצור לאדם איזה נישה כזאת, איזה נקרא צור, שבו יהיה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת ישמור על עצמאיותו. ותשאל לך מאוד מוטרד שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא יביא לאובדן האישיות. כי נדמה שדיברנו על זה לפני שבועיים שלושה. כאשר אתה, כשנפגש עם גורם שגדול ממך, אתה בעצם מאבד את אישיותך. אני קורא את אומרת, אשתו של אובמה היא לא, היא בעצם אשתו של. טוב, אשתו של אבי מגור היא לא, אף אחד זה מה שהפרטי שלה, היא אשתו של אבי מגור, האדמו"רית אם תרצו, וכן הלאה. אז זה מה שהוא כותב שם בעמוד 62 איש ההלכה. הוא יודע, זה איש הדת, אבל זה נכון. נפשו גרועה שבסודות קיים נגרש, הוא מפחד מפני הסודיות ומתראה ממנה. הרי הוא מסתיר פניו כי יראה מהביט אליה. בורח הוא אומר אותו שעה, הרי הוא למות עצמו מתקרב אליה, נמשך אליה בחלומי קסמים, מתגעגע אליה ונחשף להתמזג עמה. שימו לב כמה, חושב פעם, סודיות, הסתר, קסמים. הגיע אליה ונחשף להתמזג עמה. איש הדעת תלוי כולו בין שני מגנטים ענקים, בין אהבה ליראה. בין תאווה לפחד, בין כיסויים לחרדה. ימין ההוויה תח... איש הדת נתון כולו בכף הקלה של שני כוחות מתנגדים. ימין ההוויה תחבקהו ושמאל תדחפהו. יש באמת בהשוות אוטו, כי משיכה הוא דחייה, מבואות שתי מקומות יסודים איש הדעת. ולמה? זה מה שכבר דיברנו על זה, שהבעיה היא שהוא עלול לאבד את אישיותו. כי ברגע שאתה מתמזג, אתה מאבד את הזהות. שביש הלכה, אז הוא פתר את זה כמו, איש הלכה לא שואף להתמזג, איש הלכה שואף להיות עוזר, זה כבר דיברנו, נכון? אבל אז פה, מה הוא אומר? בסופו של דבר, הפעולה הדתית, הרצון להתמזג, או הערגה הזאת, היא בעצם, בעומק העניין, מאפשרת לאדם יותר קיום, לא פחות קיום, אלא יותר קיום. כי בזה שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא בעצם יחיה חיי נצח, לא... זאת אומרת, הוא יצליח להגיע לטרנסצנדנטיות, ולא ייבלה בסופיות. אז לכן... אז לכן, זה מאוד עקבי עם תפיסתו, שכאילו, העובדה לזהות היא הפחד הגדול פה. אבל כמו זה די, לא יודע, די מוח שווה, אני מה לא, מה יותר מזה. טוב, במשך הקטע הוא כבר מתחיל לדבר על איך זה כבר מתרחש. טוב, זה כבר נראה בפעם הבאה בינה, זאת אומרת, מכאן ואילך הוא מתחיל לדבר באמת על איך בדיוק אדם פוגש אותו, זה נשמח קצת, או לא קצת, זה נשמח הרבה מאוד על תפיסות קנטיאניות, ודי מקביל לאיש האמונה, שם זה כתוב בצורה קצת יותר עממית, טוב, נה, כבר שבוע בא לי, זה לא, אני איזה.
אמרו לי שזה
יעבור
לפה באופן קבוע
השיעור. שמה? אני חייבת לי ממש לשיעור יעבור
לפה באופן קבוע.
אז תאמרו את זה, אני לא יודע אם אתם
תדאגו
שזה...
לא, אני יודע,
בסדר, אני רק תדאגו שזה...
תודה רבה.